רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כגדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם מידע רלוונטי אם אתם חיילים וגם לבני משפחותיכם. והיום אנחנו נעסוק בשני נושאים. הראשון שבהם חשוב ומעניין כל מי ששולח את הילד שלו לצבא, וזה הכשרת מפקדים ביבשה. איך מכשירים את מי שמובילים את הילדים שלנו, באיזה כלים ושיטות משתמשים, ואיך בכלל מצליחים להכשיר כזאת כמות אדירה של אנשים, ולהתאים לכל אחד מהם את מה שהוא צריך. וכדי לענות על כל השאלות האלה, אנחנו למעשה הבאנו לכאן את רב סרן עינת טאובר ברחוב.
שלום.
שלום עינת. ועינת אחראית על פיתוח מנהיגות ומנהיגים ומפקדים ביבשה. והיא תספר לנו על תוכנית שנקראת מטרו, ותכף נבין מה היא כוללת. ובהמשך אנחנו נדבר עם הגברת אורנה פסח, שהיא מנהלת תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צהל בארצות הברית, FIDF. ואורנה תספר לנו על התוכנית, על תוכנית המלגות ולמי היא מתאימה, ומי יכול להיעזר בה, ומי יודע, אולי גם אחד מהמאזינים שלנו זכאי למלגה בגובה אלפי דולרים והוא לא יודע. אז עינת, אנחנו נתחיל איתך. אז קודם כל שוב צהריים טובים.
צהריים טובים.
ותודה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנת.
אז אמרתי שלתוכנית קוראים מטרו. אז בואי תסבירי, נראה לי שזה התחלה טובה בלהסביר למה. למה קוראים לתוכנית מטרו, מה הכוונה?
אז באמת הסיפור של התוכנית הזאת התחיל מהתבוננות על שני מסלולים שקיימים היום ביבשה. מסלול אחד הוא המסלול הפיקודי שאנחנו מכירים, אותם מפקדים, מ"פים, מג"דים, מח"טים, שמתקדמים דרך ציר לוחמים ביבשה. והם פעמים פוגשים את הציר השני, שהוא ציר המטה והתומקל, תומכי הלחימה,
כן.
שבעצם אותם אני פוגשת, גם דרך אותם מפקדים שמגיעים בסוף למטה, אבל בעיקר דרך אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, שמגיעים מחילות הלוגיסטיקה, הרפואה וטכנולוגיה והחזקה. הצירים האלה נפגשים במקומות שבהם אנשים עושים מעברים בין תפקידים ובין מסלולים, ודרך התוכנית הזאת אנחנו מאפשרים להם עוד נקודות מפגש ועוד עצירות, כמו במסלול מטרו. יש ממש נקודות עצירה והחלפה, גם במסלולים וגם בתוכניות.
אם אני מציירת את זה, אז זה ממש כמו מסלולי מטרו שיש להם תחנות משותפות.
בדיוק ככה, ככה זה גם נראה.
ולמעשה המטרה של התוכנית זה לאפשר מפגש בין מטה לשטח, או לא רק?
בעצם המטרה של התוכנית נועדה כדי לפתח את אותם מפקדים בהיבטים שהם פחות פוגשים, בין אם זה בתוך תפקיד או במסגרות ההכשרה המקצועיות שלהם, בחילות, בבדים, בבחים שאנחנו מכירים. בעצם להביא אותם למפגש עם מיומנויות ניהול מתקדמות, ולמפגש עם עצמם, פיתוח אישי שיכול לחדד, לשכלל את היכולות שלהם, גם כמפקדים וגם כאנשים אחר כך בסביבה התעסוקתית, שאותה הם יפגשו בעתיד.
זאת אומרת שזה למעשה בונה אותם גם לשירות מיטבי בתוך צהל, אבל גם למעשה לאופציה שהם אולי יעזבו את המערכת.
בעצם התוכנית מסתכלת נכוחה על הצרכים של האנשים. אני חושבת שהבשורה הגדולה שהתוכנית הזאת מביאה, זאת פעם ראשונה לא להסתכל על אנשים כמנגנון שהמערכת זקוקה לו ומנהלת איתו מערכת יחסים של כך ותן, אלא אנשים כאנשים, רואה את טובת האנשים, את הצרכים השלמים שלהם, לאנשים יש צרכים בעוד מעגלי חיים, ולבוא לקראתם ולאפשר להם לחוות את עצמם באופן שלם, שבוודאי שהדבר הזה בסופו של דבר חוזר חזרה גם לאופן שבו הם מפקדים אחר כך ליחידות שלהם, מנהלים אותם בצורה שלמה יותר, וגם על התרבות ועל האופן שבו הם מנהלים אחר כך את האנשים שלהם באופן פרטני, ורואים אותם כאנשים שלמים.
אז זהו, אז אני באמת רוצה לדבר איתך על הנקודה הזאת שבה אתה רואה את הפקוד שלך, או איך אתה רואה את הפקוד שלך, שזה הרבה פעמים פניות שמגיעות אליי. המפקד לא מבין, הוא לא קשוב, הוא לא מספיק ערני, הוא לא מספיק אנושי אפילו. אז לפחות לי יש את התחושה שהתלונות האלה מגיעות כשמדובר בקצינים צעירים. ומכאן אני רוצה לשאול אותך, מאיזה נקודה אתם נוגעים באנשים? מאיזה דרגה, מאיזה גיל?
אז באמת אנחנו פוגשים אותם בתחילת התוכנית. התוכנית בעצם מורכבת מ-12 תוכניות משנה, שבהם אנחנו פוגשים אנשים, בין אם זה עצים, נגדים או סרנים עד עלם.
זאת אומרת, סרנים זה הקצינים הצעירים ביותר שאתם פוגשים.
נכון.
ואם אנחנו מסתכלים רגע על גילאים,
הגילאים משתנים, זה תלוי איפה אנחנו פוגשים אותם. אנחנו יכולים לפגוש אותם בסביבות גילאי 23, לפעמים טיפה יותר צעירים, תלוי כמה מהר מקדמים אותם בתוך המערכת. את המסה אנחנו נפגוש בצמתי ההחלטה שלהם, באם הם רוצים להישאר במערכת או לא, כלומר, כבר לתוך תפקיד סרן שני.
זאת אומרת, כבר יותר מבוגרים.
כי אנחנו מבינים שהיכולת שלהם להתבונן על עצמם במשקפיים חדשות, יכולה להשפיע גם על האופן שבו הם מתבוננים בפרק, פנימה לתוך המסגרת שלהם במשקפיים חדשות, וגם החוצה. כלומר, ליכולת שלהם לייצר השפעה ונוכחות בעוד מעגלי חיים, אבל בין השאר גם בתוך הסביבה שלהם, כלפי מעלה, מה שאנחנו לא פוגשים הרבה פעמים בדרגים הצעירים.
איזה יכולות למעשה חשוב לך לפתח אצל הקצינים הצעירים? אני בכוונה מתמקדת רגע בצעירים, כי מאזינים שמקשיבים לנו, זה מעניין אותם, כי הם אלה שבאים בדרך כלל במגע ישיר עם מרבית החיילים. אז חשוב לי להבין על מה אתם שמים דגש.
אז באמת זה נורא נורא תלוי גם בדרג וגם בסוג התוכנית, כי אנחנו מנסים כמה שיותר לפגוש את הצורך של הבן אדם שעומד מולנו, כשאחד הדברים המרכזיים שבאמת מתקיימים במפגש עם הצעירים יותר, זה באמת הסיפור של איך אני מייצר איזושהי הקשבה לעצמי, להבין מה המנגנונים שמניעים אותי, מה חשוב לי שיקרה בחיים שלי, ודרך זה עכשיו לנסות להשליך, אז מה זה אומר על הפקודים שלי? איך אני עכשיו אל מול הקריאה שלי את עצמי, יכול עכשיו להתנהג אל מול פקוד שלי, שבאמת היכולת, מרחב ההשפעה שלו ומרחב הגמישות שמתאפשרת לו היא מצומצמת בהרבה, ואני האדם שמתווך לו הרבה פעמים, גם את המשימה, גם את הארגון, גם את המשמעות. אז רגע, מתוך עצמי, עכשיו איך אני מנהל את זה כלפי האחר, ולהעצים את המפקדים, באמת לתת להם תחושה של מסוגלות, שהם מסוגלים להתמודד עם מורכבויות גדולות ברמת הצרכים הפרטיים של האנשים שתחתם.
אתם עובדים בדרך של סדנה, של מורה מול כיתה, של התנסויות, איך זה עובד?
רוב התוכניות הן תוכניות קבוצתיות, כשבתוך המפגש הקבוצתי אנחנו מנהלים הרבה פעמים גם תוכן וגם התנסות, מפגש ללא שולחנות, okay. שבו בעצם יש מקום, אין תשובת בית ספר, ולכן יש מקום לריבוי תשובות. הלמידה נעשית גם מגורם מומחה שנמצא בחדר, גם ממפקד שנמצא בחדר ברוב ההשתלמויות, וגם מלמידת העמיתים שמתאפשרת בין המראות השונות, הצדנים השונים שיושבים בחדר, ביחד מתבוננים גם על אתגרים משותפים וגם על אתגרים פרטיים, ומנסים לראות מה אפשר לעשות בשילוב בין הידע החדש שנוצר בחדר ובין הצורך האישי שלי בהתמודדות, באתגר למול כל סביבת חיים. יכול להיות גם שאדם יביא איזשהו צורך פרטי שלו שמגיע ממעגלי חיים אחרים, כמו למשל צורך בפנאי, ואנחנו נשים את זה על השולחן, נאבד את זה ביחד, נחשוב איך הדבר הזה מתכנס, והרבה פעמים יוצאים מפקדים מההבנה של איפה הצורך הזה עכשיו משפיע על האופן שבו הם ניגשים ליחידה, או ניגשים לחיילים שלהם. הם מרגישים גם שראו אותם, כלומר יש כאן איזשהו מודלינג בחוויה, ודרך זה מה החשיבות של לראות אחרים ולהביא אחרים לידי ביטוי.
אני מניחה שבאמת החבר'ה הצעירים, מטריד אותם מאוד השילוב בין החיים הפרטיים, והחיים הצבאיים שהם מאוד תובעניים. אבל מה שמעניין אותי שוב, אני מנסה להסתכל דרך המשקפיים של החייל שבסוף מקבל את המפקד הזה. באיזה היבטים נראה לך שהחייל מקבל מפקד טוב יותר? זאת אומרת, זה מפקד עם יותר מודעות לצרכים של החייל, עם יותר הבנה לקשיים, בואי תגידי לי מה.
הרבה פעמים זה יהיה מפקד שהוא קודם כל עם יותר מודעות לעצמו.
אוקיי.
וכשהוא עם יותר מודעות לעצמו והוא מבין מה דרגות החופש שמתאפשרות לו, הוא מבין את האחריות שיש לו כלפי הסביבה שלו. אני אפילו אתן דוגמה על איך בסוף במעגל שני ושלישי זה יכול להשפיע כלפי מטה.
מעולה.
אנחנו מוציאים מפקדים לתוכנית, לבעצם מסע מעורר השראה למנהיגות, דרך זה שאנחנו חושפים מפקדים מצטיינים למנהיגות שהיא מחוץ להקשר הצבאי. אנחנו ממש לוקחים אותם החוצה לפגוש יזמים בעולמות של טכנולוגיה, יזמות חברתית, יזמות עסקית על סוגיה השונים. ודווקא במקום הזה שבו הם דרך אגב פוגשים את הפנטזיה, כן, איפה הם היו רוצים להיות כשהם ייצאו מהצבא, הם פתאום מגלים שיש הרבה מאוד כלים ניהוליים שיכולים לשרת אותם ולהחדיר הרבה מאוד עניין ואנרגיה לתוך המקום שבו הם נמצאים. וככה למשל היה לי מפקד שהגיע לתוכנית ואמר בהתחלת התוכנית, אני נורא מתוסכל מהקצינים שתחתיי, כן? הקצינים שלו זה בסוף ממ"מים וסמל, והם נמצאים תחתיו, והוא מרגיש מתוסכל כלפיהם, תחשבי אולי מה זה עושה כלפי מטה.
כן.
ומאיפה התסכול? מזה שהם לא מצליחים להיות יצירתיים וחדשנים, והוא כל הזמן אומר להם, תביאו חדשנות, תביאו יצירתיות. כי הוא עצמו כזה, הוא חושב כל הזמן כיזם, והוא לא פוגש את זה ביחידה, ואנחנו מוציאים אותו מהיחידה לתוכנית שסך הכל היא 7 ימים מחוץ ליחידה, מהם 5 מרוכזים מחוץ ליחידה, והנה הפלא ופלא, דווקא בהיעדרו, הוא מגלה את כוחם של אנשיו, כשהוא לא נמצא שם כדי להגיד להם מה לעשות.
מה לעשות.
ופתאום יוצאת יצירתיות, ופתאום יוצאת חדשנות, ולא רק זה, הוא רואה שהם מתחילים לשתף גם את החיילים מתחת, שהם שואלים אותם שאלות, שמשלבים אותם בתהליכים, חוזר ליחידה, מגלה שבעצם הכלים שהוא רכש במהלך התוכנית, כלים שמאפשרים לו עוד לחדד את החשיבה החדשנית, משלב חיילים בתוך החשיבה הזאת, משלב את הקצינים הצעירים, ובעצם כשפגשנו אותו 2 אחרי התוכנית, הוא אמר שקודם כל הוא מרגיש בעצמו רווחה, כי הוא יצא לאפטרים, ומפקד שמרגיש רווחה ומרגיש שיש לו מרחב אישי, הוא מפקד שהוא מכוון יותר וקשוב יותר לדברים אחרים שנדרשים גם בהיבט המשימה וגם בהיבט האנשים. הוא מבין כמה זה חשוב שהוא לא יושב על צווארם של אחרים, אלא יאפשר להם מרחב בעצמם. והוא מבין מה מתאפשר שוב, דווקא כשאתה רוצה להביא יצירות, ליצירתיות, לא לדרוש אותה. אלא איזה סוג של מרחב שבו מותר להתנסות, כשהוא מזין אותם בכלים להתנסות ובאתגרים, הוא מכוון אותם לאיזה כיוון הוא היה רוצה למצוא פתרונות, פתאום זה יוצא מלמטה, והנה אנחנו מצאנו שהמפקד שבסך הכל קיבל תוכנית שבאה להודות לו על שירותו, כן, ללא תנאי, חוזר חזרה ומכניס פנימה אנרגיות חדשות, תפיסות חדשות.
מה שגם, אני בטוחה שגם הפקודים מרגישים אחרת.
אני משוכנעת.
ופה, בדיוק שתיארת את הדוגמה הזאת, למה היא דוגמה מצוינת? כי היא העלתה לי שאלה, איך למעשה נבדקת ההצלחה של התוכנית? זאת אומרת, אתם פונים לקצין ושואלים אותו איך אתה מרגיש, או אולי שואלים את המפקדים או את הפקודים, זאת אומרת, לעשות איזשהו ניסיון 360 מעלות מסביבו, לראות האם מישהו מרגיש שינוי.
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו, קודם כל אני חייבת להגיד, קודם כל ברמת התחושה הארגונית. ארגון שהתחיל עם שאלה לגבי איזה כיוון יהיה נכון לקחת בסך כל התוכניות. והתרחבנו עד ל-12 תוכניות שבתוכם יש 600 איש היום. אנחנו התחלנו מקרוב פחות מ-300.
600 איש, את מדברת השנה הזאת?
600 מפקדים, אנחנו 2018 ספרנו, על כל 2018, 600 מפקדים שהשתתפו בתוכניות האלה, זה יותר מהכפיל את עצמו משנה הקודמת, והם כבר הגיעו עם איזושהי רמת ציפיות. שמענו על, כלומר, אני יכולה להגיד רגע משהו, בזכות זה שאנשים שהיו בתוכניות מספרים עליהם הלאה, הם בעצמם חוו שקרה שם משהו.
אוקיי.
לא רק שהם חווים, הם אחר כך מעבירים לנו כלפי מעלה, ממש את הסיפורים שלהם, שולחים לי, למפקדי התוכנית, ולמנחים אחרים, מה הם עשו ביחידות בעקבות ההשתתפות. אני יכולה להגיד שאני רואה הרבה מאוד אנרגיות, במקומות שאנחנו לפעמים פוגשים אותם קבועים בתחילת תוכנית, ואנחנו פוגשים הרבה מאוד אנרגיות של עשייה. איזשהו גילוי מחדש של מה יכול להתאפשר. בתוך התוכניות עצמם, אנחנו עובדים איתם הרבה מאוד על מה הם ואיפה מה שהם לומדים פוגש את הצורך הייחודי שלהם, שיכול להיות במגוון מעגלי חיים, הרבה פעמים זה חוזר חזרה למעגל החיים המקצועי פנימה בתוך הצבא, ושם אנחנו שומעים אותם אחר כך, מספרים באמת סיפורים מה יתאפשר להם כמפקדים.
אני רוצה לשאול אותך, התוכנית הזאת שאת אומרת שכבר התפתחה, ויש 12 תתי תוכניות או קורסים, יש לה מקבילות במקומות אחרים בצבא, כי אנחנו מדברים עכשיו רק על היבשה. יש מקבילות במקומות אחרים בצבא, במקומות אחרים בעולם?
אז אני אגיד ככה. קודם כל, אנחנו לא מדברים רק על קורסים, זה אומנם הכשרות, אבל הן סדנאיות, קבוצתיות, okay. או פרטניות. יש לנו גם ממש אחד על אחד, שאנחנו נותנים מענה פרטני ספציפי. ואני, כשנכנסתי לתוך התפקיד הזה לפני 3 שנים, בעצם הלכתי ללמוד, לא הכרתי יותר מדי את התחום, הנחיתי סדנאות לפני זה כיועצת ארגונית, אבל לא בהיקפים כאלה, ובטח לא בעוצמה כזאת של אגף זרוע. הלכתי ללמוד גם מה נעשה בתוך הצבא, וגם מה נעשה באזרחות, ממש הלכתי ללמוד best practices מחברות הייטק, כדי להבין רגע מה יכול לפגוש אדם על הצורך הפרטי שלו, שהוא לאו דווקא צורך ארגוני, וחברות הייטק מצוינות בזה, ובטח סטארט-אפים. וגם בתוך הצבא, היו מקומות שלמדתי מהם, כמו אמן, חיל אוויר, חיל הים.
ששם התוכניות האלה קיימות?
ששם קיימים רעיונות מתוך התוכניות האלה, אבל כאן הייתה התאמה ספציפית לצורך של היבשה ושל המערך הטכנולוגי והלוגיסטי. כשלא רק זה, אנחנו עשינו קפיצת מדרגה, בלשים את האדם כדמות, ולא את הארגון כדמות. כלומר, האדם בא לידי ביטוי בתוך הארגון, ולכן גם אם אני אשים אותו כדמות ואני אשכלל אותו, בסופו של דבר, מתוך הסתכלות עליו, יכולה להיות השפעה מערכתית רחבה יותר. אז אנחנו הגענו למצב שלשמחתי הרבה, לא רק אני הולכת ללמוד מאחרים, אלא רבים וטובים באים ממש ללמוד איך ביבשה עושים היום דברים אחרת.
עכשיו, הרעיון הזה הגיע מאיפה? בעצם מחול, מצבאות אחרים, מצורך פנימי שלכם?
הרעיון בעצם נולד עם המיזוג של מזי והטל, שני גופים מאוד מאוד גדולים, כשבתוך הטל כבר הייתה מסורת ארוכת שנים של פיתוח מפקדים. אמנם פיתוח המפקדים שם היה בצבאים אחרים, אבל ממש הייתה הישענות על הבסיס הזה ועל ההבנה הארגונית של הערך שזה נותן. ובמיזוג עם היבשה הייתה ההבנה שיש פה ערך מוסף לכל הארגון כולו, גם ליצירת מפקדים משוכללים יותר, גם ליצירת מפגש. בעצם אני קוראת לתפקיד שלי, אני גשר בין שני הלוחות הטקטונים האלה שנפגשו,
כן.
ועל הגשר הזה נוצרת רשת ארגונית. אחד הפידבקים המרכזיים שאנחנו מקבלים מאנשים זה על הרשת, על האפשרות לפגוש אנשים שאף פעם לא הבנתי שהם כמוני.
בואי תני לי דוגמה כדי שאני אבין על מה מדובר.
אז אני יכולה למשל לדבר על סמחתים שיושבים עם אנשי לוגיסטיקה, עם קלוגים, ובעצם...
זאת אומרת, אנשי שטח ו...
נכון, מפקדים, יושבים עם אנשי לוגיסטיקה, במקומות שהם לאו דווקא הכירו לפני או שרתו לפני, והם שמים על השולחן את האופן שבו הם מתבוננים על תפיסות התפקיד שלהם, על האופן שבו הם מתנהלים מול מערכות מורכבות, אנחנו שמים שם נושאים כמו למשל הקשבה, שהוא נושא ניהולי, כן. שיכול לפגוש לחלוטין כל סוג של מנהיג באשר הוא, והם מגלים שבעצם רב המשותף על השונה.
כי כשאתה לוחם, אתה חושב שאולי לקצין הלוגיסטיקה יש צרות אחרות.
כן, שקורה שם איזשהו קסם אחר או היעדרות אחרת, ואותו דבר קציני הלוגיסטיקה, הרפואה, הטכנולוגיה וההחזקה, והם נפגשים באותו מרחב, ומגלים שבעצם יש להם הרבה מאוד מה ללמוד אחד מהשני, והשיח נהיה מאוד 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 עשיר, ממש פותח עיניים, כי פתאום גם לי הסמחת, יש מה ללמוד מקצין הלוגיסטיקה, ולי קצין הלוגיסטיקה יש הרבה מה ללמוד על האופן שבו סמחת חושב כמפקד, ויכולה להתאפשר שם למידה שהיא ממש קפיצת מדרגה, ואכן אנחנו שמים את המפגש הזה רגע לפני קפיצת המדרגה לדרג העלם.
זאת אומרת שאם דיברנו מקודם על התחנות שבהם אתם פוגשים את האנשים, אז דיברנו על אנשים מאוד צעירים, על סרנים, ועכשיו אני מבינה שתחנה נוספת שבה אתם פוגשים זה לפני קידום בדרגה. זאת אומרת, לפני סגן אלוף, לפני אלוף משנה.
אנחנו פוגשים מפקדים בצמתי מעבר, בהגדרה כללית, אבל לפעמים גם בתוך תפקיד. אני יכולה לפגוש מפקד שנמצא בתוך תפקיד ואומר, אני מרגיש, אני כבר נמצא בתוך תפקיד, אבל אני מרגיש שאני עוד לא עשיתי את קפיצת המדרגה שאני יודע שאפשרית פה. וכאן אנחנו נפגוש אותו וניתן לו או תוכנית קיימת, כמו למשל תוכנית קשת שלנו, שהיא תוכנית לפיתוח חשיבה יזמית וחדשנית, לאנשים שכבר היו שם, כן? הם כבר בתפקיד שני, אולי שלישי סעל, והם רוצים לעשות עוד קפיצה, להכניס עוד משהו לשכלל את הפעולה שלהם, או שאני אפילו אתן להם מפגש פרטני, מנטור או עם יועץ, שבו הם יכולים גם בתוך תפקיד לעשות ברור אישי לגבי עצמם, שמתוכו הם גם יכולים לקבל החלטות עליה, והם גם יכולים בוודאי להמשיך ולהתפתח, אבל בוודאי בצמתי מעבר, לפני מרכזי הערכה, אחרי מרכזי הערכה, כשהם נכנסים לתפקיד, אנחנו פוגשים אותם לאורך כל הדרך, כי אנחנו מבינים ששם יש צורך
שם הצורך. אישי,
עולות שם הרבה מאוד סימני שאלה, וסקרנות, ופתיחות, נעולה. ובמקום שיש פתיחות וצורך, אני מוכנה להיות שם ולסייע,
לעזור.
לתת פלטפורמה ללמידה ולהתפתחות.
אז אנחנו נעשה רגע את נחתה, נשמע את הטור מצרך, ואז נמשיך להבין קצת יותר לגבי התוכנית.
הטור מצרך זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ ואבנר קנר, שנשיר ביחד.
מצחך זהב שחור
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר
מצחך מתחרז עם עיניים ואור
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהי חייב להשיר
חלוקך ורוד צמרירי ורח
את בו מתעטפת תמיד לעת ליל לא הייתי רוצה להיות לך אך
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך
ורואה חלומות עגולים של קדושה ולמולו פטישה עצובה ושותקת להקשיב לסיפור על קרוב הרחוק ואני שלא פעם אביר בך בשקט אין כל ודברים שוכח הכל אודות אחרים שוכנת נפשי בין כותלי ביתך שבויה בין קטלה איך ממני נפרדת את אני בגופי נפרד ממך ארוס חלומי כמרבד לרגליך
צעדי אהובה על פרחב ציותייך לבשי חלוקך אבל עוד מעט לייך
עוד מעט ואבור אלייך שיקור אטור מצחך זהב שחור
אטור מצחך זהב שחור
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר
מצחך מתחרז עם עיניים ואור
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהיה חייב להישיר
אז עינת, אנחנו ממשיכים, ודיברנו על התוכנית, וניסינו ככה להבין על קצה המזלג מה היא כוללת, ואני מבינה שהיא הרבה יותר מורכבת מזה שנוכל לפרט פה את הכל, אבל מה שמעניין, אני מניחה את מי שמאזין, זה מי יכול להתקבל לתוכנית. אני עכשיו קצינה בצבא, אני יכולה לפנות אלייך, לרשום עינת טאובר ולחפש אותך ולהגיד, אני מעוניינת?
אז בעיקרון, עינת האובר קונטרול קיי לגמרי הגיעה אליי ויביא את
הבקשה. במייל הצבאי, כן.
במייל הצבאי. לרוב התוכניות אנחנו בדרך כלל מאתרים מראש את האנשים המתאימים, לפי איזושהי הגדרה של מה הפוטנציאל ומי האוכלוסייה שרלוונטית לתוכנית. יצא, בעצם מי שמסייע לנו, חשוב לציין, מי שמסייע לנו בזיהוי של הפוטנציאל, הם גם היועצים הארגוניים במסגרות, גם מפקדים וגם סגלי משען. שעדיין יש מקום לאדם לבוא ולהגיד, אני חושב שאני מזהה, שאני צריך להיות בתוך הפוטנציאל, שהתוכנית יכולה להתאים לי.
תני לי נימוק.
אני אתן דוגמה לסאלית. סאלית שכבר הייתה זמן רב בתוך תפקיד, ואמרה, מזמן לא השתכללתי. נגמרו ההכשרות הפורמליות, נגמרו ההכשרות האחודות. אני מרגישה שאני צריכה להתחדש כדי להביא משהו חדש. ונפתחה תוכנית קשת, ואפשרנו לה להיכנס לתוך תוכנית קשת, כמובן בהתייעצות עם המפקד שלה, כדי לראות שאכן יש התאמה, והיא נכנסה לתוכנית, ובאמת הרגישה שזה מחולל משהו חדש. אז יש מקומות שבהם אנחנו יכולים להתאים מענה פרטני, מישהו בא ואומר לי, תראי, סיימתי עכשיו תוכנית, רק עכשיו יצאתי מתוכנית שלך, ודווקא פה הבנתי שאני צריך עוד משהו, ואנחנו מנסים לזהות מה זה העוד משהו הזה, ולפעמים העוד משהו הזה, זה לא תוכנית קבוצתית, אלא תוכנית פרטנית, אישית.
ואז מה? ואז מגיעים למפגשים אחד על אחד עם מה? עם יועץ ארגוני, עם פסיכולוג, עם מנטור, עם יזם, עם מה?
אז באמת באחד על אחד יש לנו שני ערוצים. ערוץ אחד זה ערוץ המנטורים, מנהלים בכירים באזרחות, שמרגישים שהם מעוניינים לתרום לצהל דרך הסיוע לשכלל בעצם את היכולות הניהוליות ותפיסות העולם הניהוליות, וזה וקטור אחד שאנחנו מאפשרים. יש תוכניות מנטורים, אני חייבת לציין, לא רק דרך התוכנית שלי, שקיימות גם ביבשה וגם במקומות אחרים, דרך ערוצי הפיתוח הארגוני, שמאפשרים עוד אזורים של מנטורים, גם מתוך הצבא וגם מבחוץ. ויש את הערוץ של ייעוץ אישי לפיתוח אישי, שזה סביב הסוגיות של מודעות עצמית, למי אני, איך אני מתנהל בעולם, על איזה פרדיגמות החשיבה שלי יושבת, מה עוצר אותי. ואת זה אנחנו עושים עם יועצים ארגוניים בכירים שמכירים היטב את הצבא, בין אם ישירות קודם או עבודה קודמת עם הצבא, אבל גם מכירים את העולם האזרחי ותפיסות ניהוליות. אנחנו, חלקם עדיין נמצאים בצבא ופגשו גם וגם, חלקם אנחנו מביאים מבחוץ, והם בעצם עוזרים לאנשים דרך שיטות שונות. זה לא פסיכולוג שבא ועושה איתך עבודת עומק לדינמית, לאיפה הייתי, זה לא למצוקות נפשיות, כן? בשביל זה יש את מכון הקבע שעושה עבודה נפלאה. זה באמת להסתכל רגע על עצמי כאדם בתוך הקשר חיים מסוים, ואיך אני רוצה דרך ההיכרות וההבנה עם עצמי, לעשות קפיצה או שכלול של יכולות או תפיסות, לשחרר משהו.
כל המפגשים האלה, הם מתקיימים אצלי המפקד בבסיס, אתם מגיעים אליי, אני מגיע אליכם, איך זה מתבצע?
רוב התוכניות לא מתקיימות בתוך היחידות של המשתתפים, קודם כל, בגלל שהמשתתפים מגיעים באמת מכל רחבי השירות הפרוס ביבשה ו... והאמת, מכל המקומות בצבא, גם במטה, גם במטה המתכלי, אנחנו מביאים אנשים לפי השייכות שלהם החיילית, ולכן אנחנו נפגשים איתם או במסגרות אזרחיות, כן, במקומות חיצוניים, או לפעמים בתוך בסיסים צבאיים, אבל שבעצם אנחנו מתנתקים מהתפקיד, מתנתקים מהיחידה האורגנית, ויושבים רגע רק אנחנו בבועה הלימודית שלנו. במפגשים אחד על אחד זה מתואם עם המפקד, במקום שנוח לו, מקיימים את זה או בחוץ או בפנים, ובלבד שיש שקט ותהיה פניות
לעשייה אחרת.
נורא קל להיות מוסך.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שככה, פתאום עולה לי, הרבה פעמים מפקד, כשהוא מדבר איתכם, הוא ממש פותח את סגור ליבו, מה שנקרא, אמנם אמרת שזה לא פסיכולוג, אבל אתה מספר מה מטריד אותך וכולי. אני מניחה שיש איזשהו סוג של אמון בסיסי, שהדברים האלה לא יוצאים, לא מגיעים למפקדים, לא משמשים אחר כך במסגרת דיון שיבוציים, או נכון. בכל מיני שיקולים אחרים.
נכון, אז נגיד ככה, אמרנו לא פסיכולוג, למרות שחלק מהיועצים הארגוניים הם פסיכולוגים ארגוניים.
ברור.
ובכל מקרה אנחנו מחויבים לאתיקה מחמירה של חיסיון, אנחנו גם תמיד משתפים בזה את כל המשתתפים בכל תוכנית שלא תהיה. בעצם מה שקורה בחדר נשאר בחדר, אנחנו משתדלים להפריד ככל הניתן בין המנחים לבין מי שבסופו של דבר נמצא באותם דיונים, כדי באמת לא ללכלך את התהליך ולאפשר באמת מרחב פסיכולוגי בטוח למפקדים לבוא לידי ביטוי על כל הצרכים שלהם, מתוך הבנה שגם אם אנחנו נתעסק בצורך שהוא לא ישירות ארגוני, אבל מעסיק את המפקד, אנחנו נוכל לעשות שם
איזשהו פריסה שינוי.
דרך שתאפשר לו להיות משוחרר
ופנוי לדברים
נכון
אחרים.
יותר ופנוי יותר וקשוב יותר לעוד דברים, וגם להרגיש את אותה תחושת רווחה אישית.
כן, אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימות, שתתני לי איזושהי דוגמה שאת אומרת, וואו, בשביל המקרה הזה אני נמצאת פה. בשביל המקרה הזה אני עובדת 3 שנים על התוכנית הזאת.
אז קודם כל, הולי, אני חייבת להגיד לך, יש לי 10 כאלה, וזה היתרון בלהיות בפוזיציה שלי. עד היום הייתי יועצת למערכת, ועכשיו אני פוגשת אנשים ממש אחד על אחד, וכל אחד זה סיפור של וואו.
תני לי דוגמה לוואו.
אני אתן דוגמה אחת, ואני אביא אותה ממקום של איזה תהליך יכול בן אדם לעבור, מעיסוק במה הוא היה רוצה עבור עצמו, ועד לאיפה זה יכול לפגוש מערכת.
אוקיי.
יש לי, וואו, אני ממש מרגישה שאני מתקשה לבחור, אבל יש אחד שיושב לי מול העיניים, מפקד במטה, שמה שהכי העסיק אותו, הדבר שעליו הוא ביקש לעבוד, היה בסך הכל להצליח לפגוש את אשתו פעם בשבוע לארוחת בוקר שקטה בלי הפרעות.
Okay.
בסך הכל בקשה פשוטה.
כן.
מקסימום, שם את זה בלוז, מארגן שקט, אבל זה לא היה כל כך פשוט. עשינו ממש עבודת עומק בקבוצה, קבוצה שלמה.
עבדה על זה.
עזרה לראות עוד פנים ולפצח שם עוד, עוד הבנות. ובסופו של דבר ההבנה הייתה שעל מנת שהוא יוכל לאפשר לעצמו את המרחב שהיה לו כל כך חשוב כדי לקחת נשימה פעם בשבוע, היה בעצם סגנון הניהול שלו והמנהיגות שלו בתוך המסגרת. האופן שבו הוא מחזיק דברים בצורה ריכוזית ויכול לשחרר אותם. האופן שבו הוא מעצים, מפתח וחונך את הקצינים שתחתיו. האופן שבו הוא מצליח ללמד אותם עוד כישורים ולאפשר להם להחזיק יוזמות משלהם. והאופן שבו הוא סומך עליהם ומעביר אליהם את המסר. הוא שלח לנו בסיום התוכנית כמה שבועות אחרי תמונה של מפגש שלו ושל אשתו.
מדהים.
והיה יפה. פה ממש ווין ווין, וזה הסיפור פה בתוכניות האלה.
מצוין. זה טוב לדעת שיש גם את הדרך לעזור לא רק בהיבטים הצבאיים, אלא גם בהיבטים הארגוניים האישיים. תודה רבה.
תודה רבה על ההזמנה, אולי, ועל ההזדמנות.
ואנחנו, אני מקווה שהצלחנו ככה, לפחות על קצה המזלג, לתת מידע. אנחנו נשמע עכשיו את איפה הילד, מה שעובר עליי, ונעבור לנושא הבא. תודה, עינת.
תודה רבה.
גנבתי לך את החשק לצחוק או לבכות, אני באמת מצטער. אדם יפה זה לא מגיע לך, יש בך חוכמה שמספיקה לשנינו. את ראית הכל כל כך נכון, הקירות רעדו שדיברת.
ואנחנו עם הגברת אורנה פסח, מנהלת תוכנית המלגות של FIDF. צהריים טובים, אורנה.
צהריים מצוינים.
איזה
צהריים
כיף.
צהריים מצוינים לך ולכל המאזינים.
איזה כיף שהצטרפת אלינו. אני רוצה במילה אחת, קודם כל תסבירי לנו, מה זה FIDF?
FIDF הוא למעשה ארגון פילנטרופי אמריקאי, שהוקם לפני כ-40 שנה על ידי ניצולי שואה. ששמו להם למטרה להביע את הערכה הגדולה שלהם לחיילי צבא הגנה לישראל באמצעות תמיכה כספית. והתמיכה הכספית הזאת היא למעשה גם מחזקת את המורל של החיילים, שידעו שכשהם פה מגנים על המדינה שלנו, על המדינה של העם היהודי, יש אנשים מעבר לאוקיינוס בארצות הברית שמעריכים את זה מאוד, חושבים עליהם ורוצים להגיד להם תודה. בתוך ארגון FIDF הקמנו לפני כ-18 שנה את תוכנית המלגות אימפקט, שהיא מתמקדת באופן מיוחד במי ששירת ביחידות הקרביות בצה"ל, קרי כאלה שבאמת סיכנו את החיים שלהם למען הגנת המולדת. חלקם נפצע, חלקם עבר שירות מאתגר ומשמעותי כדי באמת להגן על המדינה שלנו. ואנחנו בארגון, ב-Friends of IDF, ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, באמצעות מלגת אימפקט מצדיעים להם על השירות הצבאי ואומרים להם תודה, ומסייעים להם עם מלגת לימודים אחרי שהם משתחררים משירות קרבי בצה"ל. אנחנו מסייעים להם עם מלגת לימודים שיתחילו את החיים האזרחיים שלהם באופן קצת יותר קל ועם תמיכה כלכלית שמלווה אותם לאורך כל התואר. אנחנו מתחילת התואר איתם עד שמסיימים את התואר, גם אם הם לומדים אדריכלות שזה 5 שנים או רפואה 6 שנים, אנחנו איתם עד סוף התואר כדי לוודא שבאמת הם מסיימים את הלימודים בהצלחה ושאנחנו איתם תומכים ולא נוטשים.
אני רוצה לשאול אותך משהו שמן הסתם מעניין מאוד את כולם. אמרת שלמעשה המבחן הראשון הוא אופן השירות, זאת אומרת שזה יהיה שירות קרבי. יש עוד איזה שהם תנאים, לא יודעת, משנה אם הייתי קצין או לא קצין, כמה זמן שירתתי, יש...
נהדר, תודה ששאלת, כי ראיתי גם באמת בפייסבוק שאימהות שאלו והיו מתעניינים לגבי הקריטריונים לקבלת המלגה, אז אני אסביר. הקריטריון הראשון באמת הוא השירות הצבאי ביחידה קרבית, כלוחם או תומך לחימה. היום מאוד קל לזהות כשחייל משתחרר מי היה לוחם, תומך לחימה או שירות אחר, באמצעות תעודת שחרור בכבוד שמגיעה ב3 צבעים, זהב ללוחמים, כסף לתומכי לחימה וערד לכל השאר. אצלנו בתוכנית אפשר להתקבל עם תעודת לוחם שחרור בכבוד בצבע זהב או כסף, או עם תעודת לוחם. אפשר להגיש בקשה למלגה עד 5 שנים משנת השחרור.
זאת אומרת...
אם אנחנו ב-2020, אז מ-2015 ואילך.
זה מידע חשוב. זאת אומרת שמי ששומע אותנו עכשיו והשתחרר כבר לפני כמה שנים, 2, 3, עד 5 שנים?
עד 5 שנים.
הוא עדיין יכול לפנות.
2015 אומרת... וצפונה, לא משנה איזה חודש ואיזה יום, אנחנו מסתכלים על שנת השחרור.
מדהים.
עד דרגת סרן כולל. Mm-hmm. אנחנו בעיקרון מבקשים עד 3 שנים בקבע, אבל אם יש... סרן שהיה צריך עוד לתת עוד 2-3 חודשים כדי לסיים תפקיד, אנחנו מתחשבים בזה. Mm-hmm. אז זה הקריטריון אחד, הקריטריון השירות הצבאי. הקריטריון השני זה המצב הסוציו-אקונומי של ההורים,
okay.
של המועמד. אנחנו, יש לנו מבחן כלכלי של ההורים. התורמים שלנו, שהם תורמים פרטיים, שתורמים את הכסף הפרטי שלהם, מבקשים לבדוק את הרקע הכלכלי של המועמד, והם אומרים שרק במידה ולהורים הביולוגיים אין איך לסייע לבן שלהם או לבת שלהם, אנחנו נסייע מהכסף הפרטי שלנו. אז המצב הסוציו-אקונומי, וכמובן שהם צריכים ללמוד בישראל, במוסד אקדמי שמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אם הם לומדים לימודי תעודה, אז במוסד שמוכר על ידי משרד החינוך או משרד התרבות והספורט או משרד הכלכלה. ואנחנו מבקשים שהמועמדים של אימפקט, מועמדים למלגה, יצטרפו לתוכנית לקראת תחילת התואר, זאת אומרת לקראת שנת הלימודים הראשונה, או מי שפספס אותנו בשנת הלימודים הראשונה, יש לו עוד הזדמנות שנייה ואחרונה להצטרף לתוכנית לקראת שנת לימודים שנייה. זאת אומרת, מי שלומד כרגע עכשיו את שנת הלימודים הראשונה בתואר ועומד בשאר הקריטריונים שלנו, אני מזמינה אותו להגיש בקשה למלגה ממש בהקדם, כי חשוב, אני רוצה לציין, ההרשמה למלגה לשנת הלימודים הבאה, שמתחילה באוקטובר 2020, נסגרת בסוף החודש, ב-31 במאי, חצות נסגר.
ראיתי. אז קודם כל בוא נגיד ככה, מי ששומע אותנו והשתחרר עד 2015, עדיין יכול להגיש בקשה. מי ששומע אותנו ומתחיל ללמוד באוקטובר 2020, זאת אומרת עוד 5 חודשים, יכול עד סוף החודש, אם הוא עומד כמובן בקריטריונים, להגיש בקשה למלגה.
נכון, מאוד. אני ממליצה שמי שלא בטוח, פספס משהו ממה שאמרתי, ייכנס לאתר של אימפקט. יש שם ממש אזור מיועד למועמדים למלגה, עם הסבר מאוד מפורט על כל התהליך, איזה מסמכים אנחנו מבקשים לצרף לטופס הבקשה. טופס הבקשה שלנו הוא דיגיטלי, הוא נמצא באתר, הכל מאוד ברור ופשוט.
מצוין. בואי תגידי לנו, יש מגבלה על מה ניתן ללמוד? אמרת שצריך ללמוד רק בארץ, וזה ברור. אני יכולה ללמוד מה שאני רוצה באוניברסיטה מוכרת? או שיש איזושהי מגבלות?
התשובה היא כן, כן, כן.
אוקיי.
אנחנו במדינת ישראל צריכים הכל מהכל. אנחנו, חשוב לנו שהסטודנטים של אימפקט יבחרו באמת את התחום שבו הם ירצו לעסוק. אנחנו צריכים גם היסטוריונים וגם שחקנים וגם זמרים וגם רקדני בלט וגם מהנדסים וגם רופאים ואדריכלים ומורים. אנחנו צריכים הכל מהכל, ולכן אנחנו מאפשרים להם, כל אחד על פי נטיות ליבו, לבחור את התחום בו ירצה לעסוק. ואנחנו מאפשרים כל... האמת היא שאין קמפוס במדינת ישראל שאין לנו שם סטודנטים של אימפקט. יותר מכך, אני מאמינה שאין פקולטה במדינת ישראל לתואר ראשון שאין שם אימפקיסטים. יש לנו כ-4,500 סטודנטים שלומדים השנה בכל הארץ.
וואו, זה המון.
זה המון מאוד. והם נמצאים בכל מקום, בכל פקולטה. עם זאת, בלי שתהיה יד מכוונת, אנחנו לא ממליצים או מכוונים אותם לתחום מסוים, אבל כבר 18 שנה ברצף, מאז שהקמנו את התוכנית, הסטודנטים של אימפקט, שליש מהם, בכל מחזור, בוחר ללמוד את לימודי ההנדסה, את תחום ההנדסה. Mm-hmm. כל המגוון שיש בתחומי ההנדסה, אבל כל סטודנט שלישי באימפקט בחר ללמוד לימודי הנדסה, וזה באמת סופר מסקרן אותנו. אם יש איזושהי קורלציה בין לשרת ביחידה קרבית, להיות לוחם בצהל,
לבין להיות מהנדס?
להיות מהנדס.
באמת?
כן, יכול, שווה בדיקה.
את אומרת, צריך לתת את זה למישהו שיעשה מחקר.
שווה בדיקה.
איך ולמה הקורלציה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, אני, כשהסתכלתי ככה קצת באתר, ראיתי שיש גם אמירה ברורה שלכם לגבי התנדבות. אז אני אשמח שתגידי מילה על זה.
קודם כל, אני ארצה לציין שלמרות שהתוכנית שלנו מיועדת להענקת מלגות למי ששירת ביחידה קרבית, חשוב לי לציין שמהמחזור האחרון, עכשיו שהצטרף השנה לתוכנית, 23% היו נשים.
יפה.
אנחנו עם ממוצע ל-18 שנים האחרונות, עם ממוצע של 20% נשים בתוכנית, ובאמת להסיר בפניהם את הכובע ולהצדיע בדום מתוח לכל הנשים אצלנו בתוכנית, זה לא מובן מאליו. רובן עם תעודת לוחם ביד, שפו גדול לנשים.
מעולה.
עכשיו לגבי הפעילות למען הקהילה, כל סטודנט אצלנו בתוכנית מחויב כל שנה בתמורה למלגה, להעביר את זה הלאה, ולבצע 130 שעות למען הקהילה, באחד מארגוני ההתנדבות שאימו אנחנו בשיתוף פעולה. לאימפקט יש שיתופי פעולה עם 24 ארגוני התנדבות. כל סטודנט יכול לבחור כל שנה באיזה ארגון התנדבות הוא רוצה לבצע את 130 שעות שלו למען הקהילה. ואנחנו פעילים באמת בקהילות מגוונות מאוד, אם זה ניצולי שואה ובאלם ובבית הגלגלים אחריי אנחנו מכינים את הנוער לשירות צבאי קרבי, ויש לנו 24 ארגונים, מגוון מאוד עם אוכלוסיית הקשישים, ואפילו התאמנו בתקופת הקורונה את הפעילות שלנו לצרכי החירום של מדינת ישראל, והפנינו מתנדבים גם לפעילות עם ארגון לב אחד וחיבוק, כדי לסייע באתגרים הלאומיים של מדינת ישראל באמצעות הפעילות שלנו למען הקהילה.
אז זה ממש לתת ולקחת.
לתת ולהמשיך את מעגלי הנתינה, ולציין שבזכות המלגאים המופלאים שלנו, שהם באמת מתנדבים למופת, כמו שהם היו חיילים למופת, אימפקט תרמה למען הקהילה ב-18 שנים שאנחנו פעילים פה בישראל, כבר למעלה מ-6.1 מיליון שעות,
וואו.
לקהילה במדינת ישראל.
מעולה. אז בואו נצרף לשיחה שלנו את שלמה טיבי. שלמה, צהריים טובים.
בוגר תוכנית אימפקט.
צהריים טובים לכם, מה שלומכם?
שלום, שלמה. טוב לשמוע אותך.
טוב, נורא שלמה.
מעולה.
שלמה, אנחנו שמחים שהצטרפת, ואנחנו נציג אותך ונגיד שאתה באמת בוגר אימפקט, ואתה בוגר תואר בכלכלה ומנהל עסקים, ומלווה משפחות לביטחון כלכלי, ובעברך היית מפקד ולוחם בגבעתי, נכון?
נכון מאוד.
אז אני, שמענו ככה מאורנה קצת על התוכנית בגדול, אני אשמח לשמוע מנקודת המבט שלך, איפה פגשה אותך התוכנית הזאת, מתי, מה זה עשה לך, תספר לנו קצת.
נהדר, מעולה. אז התוכנית הזאת בעצם פגשה אותי אחרי שירות צבאי בגבעתי, ולמעשה סיימתי במבצע צוק איתן ככה, זה היו השבועות האחרונים בצבא, ואני זוכר את הפער הזה שבין השירות הצבאי לבין האזרחות, שבצבא אתה מרגיש מאוד מאוד משמעותי, ושאתה עסוק בעשייה, ואתה לא נמצא בעצם בחיים האזרחיים, וככה כשחזרתי לאזרחות קיבלתי כמו איזה סתירת לחי כזאת, פתאום החיים בפניך, אתה צריך לשאול את עצמך מה אתה רוצה לעשות בחיים. אתה מסתכל ימינה שמאלה, ויש איזושהי הרגשה כזאת לפעמים כלוחם, שאתה מתחיל את החיים מאפס, בעצם היו פה 3 שנים נחמדות, עשית המון, אבל בסוף אין קשר בין מה שעשית שם לבין מה שהולך לקרות באזרחות. ואני חושב שהמפגש הזה עם אימפקט הוא בעצם נתן לי סוג של, בהתחלה חשבתי שמדובר בסך הכל בתמיכה, בעצם תמיכה כלכלית, אני זוכר שאפילו התלבטתי על לימודי תואר ראשון.
אני רוצה רגע לשאול אותך, איך ידעת שהם קיימים? שזאת שאלה ככה שמעסיקה אותי מאוד.
זו שאלה מצוינת, אני חושב שבסוף זה איזשהו שיח שעובר בין הלוחמים. בסוף דיברתי עם חבר'ה מצוותים מעליי, וזה איזושהי כתובת ובית גם לעזרה בלימודים, אבל זה גם איזושהי כתובת, אתה אימפקיסט באיזושהי אמירה מסוימת, האם אתה משתייך למשפחה הזאת, האם אתה חלק גם מהקבלה וגם מהנתינה, ובעצם זה איזשהו משהו שמלווה לוחמים, בדיוק לא מזמן דיברתי עם איזה בחור ככה במסגרת העולם העסקי, ועושה לי, אתה אימפקיסט, בחור בן 35. אז איזשהו משהו שהוא...
זה לנצח.
ממש, זה כאילו שאלה ראשונה אתה לוחם, השאלה מתבקשת אחר כך, והנה אתה אימפקיסט, ממש ככה.
אוקיי, אז הבנו שזה משהו שעובר בין ה... זה מין מורשת קרב כזאת. אוקיי, אני קטעתי אותך, אני אשמח שתספר, שתמשיך את הסיפור.
מעולה. עכשיו, בעצם הייתה איזושהי דילמה כזה על לימודי תואר ראשון, ולהתחיל הרבה פעמים לוחמים מרגישים שהיתרון הגדול שלהם באזרחות זה שהם יכולים לעבוד בחברות אבטחה.
נכון.
להרוויח קצת יותר מהשכר הממוצע במשק, זה היתרון הגדול. אז אני חושב שהייתה לי איזו מחשבה כזאת, אולי אני אלך בדרך הזאת, שזה הרבה אנשים הולכים. אני חושב שאימפקט נתנה לי את ההזדמנות להתחיל את לימודי התואר הראשון שלי ולא לדחות אותם בעצם עכשיו בשנה, שנתיים, עד שאני אוסף קצת כסף, ובעצם להיכנס לכל העולם הזה ולמה שנקרא למימוש שלך בחיים הרבה יותר מוקדם, לעשות משהו שאתה הרבה יותר תואם את היכולת והכישורים שלך. וזהו, בעצם אני חושב בעקבות הכניסה לאימפקט, אז גם הלימודים התחילו, ובעצם התחיל גם מעגל של תרומה חזרה לקהילה. התנדבתי בארגון שנקרא השומר החדש, דרך המלגה שקיבלתי, בעצם היינו צריכים לתת שעות חזרה לקהילה. גם זה מצחיק, הרבה דברים, כאילו התחילו, אתה לא כל כך מבין כשאתה נכנס לתוכנית מה זה ייתן לך, ופתאום אתה מבין כמה זה נותן עוד יותר בחזרה. כל פעם כשאתה במגמה של נתינה, אתה מקבל עוד יותר בחזרה.
תן לי דוגמה קונקרטית. למה זה נתן לך בחזרה, או מה זה נתן לך בחזרה?
אני חושב שפתאום אתה מרגיש משמעותי, אתה מרגיש שיש לך עוד משהו לתת, אתה לא רק עסוק בקבלה, ואוקיי, הצלחתי לקבל איזושהי מלגה, לא, אתה מרגיש שבעצם יש פה איזשהו משהו סובב, אפילו אפשר להגיד שזה משהו שסובב סביב העם שלנו, שבעצם כל אחד עוזר אחד לשני במה שהוא יכול וטוב בו, ואני זכיתי לעזור לחקלאי, שהיה לו משק חקלאי במצב לא קל, ושהוא חווה שם לא מעט פגיעה ברכוש וכאלה, ואנחנו בעצם אפשרנו לו, חקלאי שהיה עובד ביום ובלילה שומר על העדרים שלו ועל השטחים שלו, אנחנו בעצם היינו מגיעים לילה 2 בשבוע היו שם חבר'ה מאימפקט, ובעצם היינו עוזרים לו שהוא יוכל ללכת לישון, והיינו שומרים לו על השדות ועל המרעה, וזה מעניין, אגב, באיזה הזדמנות ייתן לך פתאום לשמור על מרעה או על שדות של חקלאי, זה מאוד מספק.
לשמור על אדמות המדינה.
נכון,
ממש,
ממש.
פרויקט לאומי.
אני רוצה לשאול אותך, שלמה, אז אני מבינה שלמדת את התואר, אבל היום זה כבר מאחוריך בעצם, אתה כבר סיימת את התואר.
נכון,
אז מה הקשר שלך למעשה לאימפקט? למה עלית להתראיין?
או, ללא, שאלה מעולה.
וואו, שאלה מצוינת. אני חושב שזה כמה דברים. קודם כל, החיבוק הענק, וזה אני רוצה להגיד גם עם זהורים וגם עם חיילים ששומעים אותנו עכשיו, החיבור העצום הזה, פתאום שאתה מרגיש כזה חיבוק בעצם מהעם שלנו, מהאנשים שמעריכים אותך. אני זוכר, יצא לי אפילו לפני משהו כמו שנה וחצי להשתתף במשלחת של הארגון בארצות הברית.
לאירועים של FIDF בארצות הברית.
מטורף, אירוע של FIDF בארצות הברית. זה בעצם סוג של הכרת תודה לתורמים, ואיזה חיבוק עצום. פתאום אתה רואה אנשים שמסתכלים עליך כגיבור, אתה לפעמים מרגיש קצת, אוקיי, מה עשיתי? שרתתי שירות קרבי, והדבר הזה נתן לי איזשהו בוסט כזה בכללי, גם להגיד וואלה, עשיתי משהו גדול, ואנשים מעריכים את זה, וגם איזשהו רצון לתת חזרה לארגון. אז בעצם היום יש שם דרכים חזרה לתת, ואני זכיתי ממש בסוף שבוע שעבר, לתת ככה מהידע והכלים שאני סברתי בעולם העסקי, חזרה בעצם לבוגרים ולמלגאים של הארגון, וזכיתי להעביר הרצאה בנושא של תכנון כלכלי ואיך לצלוח את התקופה הזאת של המשבר בצורה הכי טובה, וזכינו למעל 100 משתתפים שישבו שם ורשמו וקיבלו כלים וקיבלו טבלאות אקסל.
מדהים.
ובעצם האמת שאני לא מעט מהם בקשר עד היום, נתתי למכתב את המייל שלי, וזה פשוט הרגשה מדהימה, שאתה יכול עוד פעם לתת בחזרה, ושוב פעם לקבל, ושוב פעם לתת, ומעגלים שממש לא נגמרים.
מדהים.
אני רוצה לציין שלמה צנוע. שלמה שבוע שעבר העביר הרצאה מאלפת, מוצלחת, עם קיבל פידבקים בלתי רגילים על ההרצאה שהוא העביר, ואנחנו כבר הזמנו אותו להרצאה נוספת, ואלה באמת מעגלי הנתינה וסגירת המעגלים של בוגרי אימפקט, שאיך שמסיימים את התואר עם אימפקט, את המלגה, הם לא עוזבים אותנו, הם עוברים אוטומטית, ממש
ממשיכים למשפחה.
יש לנו מועדון בוגרים שכבר למעלה מ-10,000 בוגרים של אימפקט שייכים למועדון הבוגרים שלנו, ששם אנחנו ממשיכים להשקיע בהם בהתפתחות האישית שלהם ובהתפתחות המקצועית שלהם, ועושים המון פעילויות. זאת אומרת, אימפקט זו משפחה, והם לא נפרדים מאיתנו בסוף הלימודים, הם ממשיכים, והקשר ממשיך באמת כמשפחה אחת גדולה.
מעולה. אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו עוד ממש דקה, אז שלמה, המון תודה, ותמשיך לעשות חיל.
מצדיעה לך, שלמה, תודה.
תודה לכם, אני רוצה לסיים במשפט, להגיד לחיילים והורים שמקשיבים לנו, תדעו לכם, יש לכם ילדים מיוחדים, אתם אנשים מיוחדים, מה שקיבלתם ואתם מקבלים עכשיו בשירות הצבאי, וזה הקורס הכי טוב שיש, שאי אפשר לקבל אותו באזרחות, תבינו שאתם מיוחדים, וכשתגיעו לאזרחות, תנו מכל כולכם, יש לכם המון. באמת, לוחמים זה מספר אחת בעם שלנו.
נכון.
שיהיה לכם בהצלחה, ותודה רבה לכם על הרוח בתוכנית.
תודה.
תודה, שלמה. אין ספק, לוחמי צהל, יש להם ערכים, כישורים ויכולות, שהם מבינים את זה באמת אחרי השירות הצבאי באזרחות, כמה שזה יכול לתרום להם.
ואת נמצאת בשביל לעזור להם לראות את זה. אז גברת אורנה פסח, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, גם על הדברים וגם על ההגעה לאולפן, ומי ששמע אותנו מוזמן לפנות ולעלות אולי בקשה למלגה, והלוואי והצטרף למשפחה המופלאה הזאת. אמן. אנחנו, כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, אני מסיימת כאן עוד תוכנית, נפגש שבוע הבא, המשך יום מצוין
תודה,
לכולם.
תודה אולי שהזמנת אותי, את
תודה
נהדרת.
תודה לכם. התקווה 6, הכל עוד לפניי.
זה מה שביקשתי, תודה.
באתי לעולם לתת את הזמן אלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן כולם, נעים מאוד אני מוכן באתי להבין את הייעוד שלי מה המטרה של הביקור שלי אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי מי ילך איתי, האם זה אמיתי והכל עוד לפניי מולם רצים מהר מדי הם מנסים Ay, 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 ay.
הרוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו חד, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם דן יסודי ואז תיכון צבא, אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה תחליף עוד עבודה, ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה.